שבס דף צדיק א', פרק עשירי. המצניע לזרע ולדוגמו ולרפואו. יהודי לקח כמות מסוימת והוא שמר אותה במיוחד למטרה מסוימת, לזריעה או לדוגמה או לרפואה. הוא לקח כמות פחות מקשיר והציוי בשבס חייב בכל שום. כיוון שבשבילו זה חשוב, אפילו שזה כלשהו, זה נקרא שהוא מוציא דבר חשוב. מוסיפה המשנה, זה רק הוא עצמו, אבל כל אדם, וכל אדם אין חייב עליו אלא כשיעורו. כיוון שאין בזה שיעור היצוא, אפילו שאצל רובן זה חשוב, לשאר האנשים זה לא נקרא דבר חושב. חוזה והכניסו אותו מצניע שהחשיב את הדבר הזה לדבר מוגדר, חזר וביטל את ההחשבה שהוא החשיב אותו, אין לו יחייב ולא כשיעור אוי הממוצע, שזה נקרא בשיעור הזה חושב. מברר את הגמרא, מה החידוש הראשון של המשנה? שאדם אחד יכול להחשיב? אז לא מולי למסנה המצניע. למה אתה צריך להגיד שהוא קודם כל הצניע את זה? תגיד ישיר, המויצי לזרע ולדוגמה ולרפואה, הוא מוציא את זה לצורך זרע. אם כן, בזה שהוא מוציא את זה לצורך דבר מוגדר ומסוים, זה עצמו מחשיב את הכמות הקטנה, חיה וכלשהו. אומר הבעיה, נכון שכך היה אפשר לחדש, רק המשנה רוצה לרמז עוד חידוש. אוכל במעסקין אין כגון שהצניעו, הוא לקח זרעון אחד למשל, הצניע אותו לזריעה, ושכח למה הצניעו, שכח את המטרה שנשמה, הוא החשיב את השיעור הקטן, ואשתו קומה פיקליסטומה, הוא סתם הוציא את זה לרחוב, לא על דעת התכלית של זריעה. אז מה עוד אתם ביטול לבות למה עכשיו? כיוון שבזמן שהוא מוציא, הוא שכח ולא זכר את זה שהוא החשיב את השיעור הקטן, אז אולי זה כבר באמת נחשב שהוא ביטל לבוט לו מחשבתו. קומה שמלון, כל אויסה על דס רישוינו הוא אויסה. יש כאן חידוש גדול ממשנה, כל מי שעושה פעולה זה על דת רישוינו הוא אויסה, ואם בהתחלה הוא החשיב את זה, גם עכשיו זה עדיין חשוב בעינה ויחייב חטוס. טוב, אומר רב יהודה אומר שמואל, מחייב היה רב מאיר. מי זה רב מאיר? התנא של של משנתנו. מחייב היה רב מאיר אב במוציא חיטה אחת לזריעה. שאתה אומר, מה החידוש של רב יהודה אומר שמואל? פשיטה, כלשהו תנן. במשנה כתוב שהשיעור הוא כלשהו. אז אמר לו, מה עוד אתם כלשהו לפו כמגרוגרת? הייתי חושב ככה, סתם אוכל שיעורו בגרוגרת. וכשאני אומר שהוא חייב, אם הוא יחשיב את זה אפילו בכלשהו, זה לא הכוונה גרגיר אחד, אלא הכוונה פחות מגרוגרת. אבל אוי לו, לפחות עד אי כזית, לכל הפחות. קומה שמלון שאפילו כזית לא צריך, אלא כלשהו זה כיפשו אותו אפילו גרגיר אחד. זאת אומרת, מפה רואים בגמרא מקור שיכול להיות לפעמים שכתוב בלשון המשנה כלשהו, ובאמת הכוונה לדבר עם שיעור. דוגמה לזה ראינו בסמך ג' עמוד ב', שתוספות אמרו שם המויציל תחשית, הגמרא שם אומרת כלשהו והריג כלשהו, והריג ותחשית חציו הריג וחציו תכשיט גם כלשהו. אז אומר שם תוספות שבכלשהו יש קצת שיעור. זכור, יש לזה מקור כאן בגמרא. מס כפלו רבי צרוק ברי דרב יהודו. וכל הם אמרנו מהם רב שם רב יהודו אמר שמואל. עכשיו בא הבן של רב יהודו, רבי צחוק, מסקיף לו רבי צחוק ברי דרב יהודו. אלו מעטו. אז רש"י אומר שהוא מתייחס לחידוש שהבאי העמיד. איך אמרנו מכל, שהחידוש הראשון של התנא זה שאפילו שהוא כבר שכח שהוא הצניע, למה הוא הצניע את זה, אף על פי כן אני אומר על דעס רישוי לו הוא עושה. זאת אומרת שהמחשבה שלו הראשונה קבעה את השיעור, כל כך אתה נותן חשיבות למחשבה שלו, חישב להוציא כל ביתו. וכן עמד אלוהים מחייב עד המפיק לכולי. אם אדם עשה חשבון שהוא רוצה להוציא את כל התחולה של כל הבית ומתחיל להוציא חלק חלק, תגיד שכל עוד שהוא לא הוציא את כל הבית כולו הוא לא חייב? כי במחשבתו לא חשוב בעיניו רק שיעור של כל הבית. אומרת המראה, האמת היא שאולי היינו אומרים ככה, היה למה? או סומבות לו דייטו אצל כל עודו. זאת אומרת ככה, אי אפשר לבוא עם מחשבה של אח שווה ולהגיד כול. דבר שהוא ממוצע וחשוב בעיני רוב בני האדם, אפילו אם הוא מוציא את זה וזה לא חשוב בעיניו, הוא מוציא דבר חשוב, בוט לו דייטו. רק החידוש הוא שאפילו על דבר שבעיני שער העולם הוא לא חשוב, אם בעיניו הוא מחשיב את זה, ואפילו שלא ברגע זה, אלא בכלל הוא החשיב את זה בהתחלה, זה כבר נהיה חשוב לגביו, והוא חייב על זה ככל לא יצוי. החלק השני במשנה היה, וכל אדם אין חייב עליו אלא כשיעורו, כמו השיעור הממוצע של שיעורו יצוי. אומרת הגמרא, תנא הזה של מתניתין דלא כרב שמעון בן אלעזר, שראינו כבר לעיל, דתניא, כלל אמר רב שמעון בן אלעזר, כל שאינו כשר להצניע, מה פירוש? שהוא לא מין, הוא לא סוג דבר שמצניעים אותו, ולא רק זה, או אפילו דבר שהוא כשר להצניע, אבל אין מצניעים כמוהו, הוא לא בשיעור שאנשים מוציאים, והוכשר לזה, מה מישהו וזה הוכשר בעיניו והצניעו, הוא הרשיב את הכמות הזאת, הוא בא אחר והוציא, אומר רב שמעון בן אלעזר, נתחייב זה במחשבתו של זה, כיוון שאצל ראובן זה כבר דבר חשוב, אפילו אם שמעון יוציא את זה הוא גם יהיה חייב. אומר רוב, אומר רב נחמן, רוב אומר חידוש בשם רב נחמן, הוציא כגרוגרת לצורך אכילה ונמלך עולהו, לפני שהוא הניח את החפץ, את הגרוגרת הזאת, הוא התחרט והחליף את דעתו והחליט שהוא מוציא את זה לצורך זריה, או להפך, הנה מה, בהתחלה הוא הוציא לזריו ונמלך עולהו לאכילה, חייב. למה? למה לא? הוא מוציא כגרגרס, יש בזה גם שיעור אכילה וקושקי שיעור זריה. שאתה מהפשיטה, מה חידש פה רב נחמן, זה לא חי כשיעורה וזה לא חי כשיעורה. עולה אמרה, יש חידוש. מה החידוש? מה הוא דתאים בעינן הקירה והנוחו בחד מעכשיו ומחשובה ועולה כקום השמלו? הייתי חושב שצריכים הקירה והנחה באותה מחשבה עם אותה תכלית, שהוא עוקר לצורך אכילה צריך שגם יניח לצורך אכילה בלי שינויי מחשבה. קומה שמלון אב נחמן שלא אכפת לי שיש שינוי מחשבה. מה פתאום האב המיני הזאת? אז כדאי להקדים הקדמה שרבי יוחנן מביא כאן בסוף הסוגיה, וזה יעזור לנו גם להבין את הספיקות אחר כך שרוב מסתפק. רבי יוחנן מביא גמרא, שהגמרא לעיל אומרת בדף עמוד ב', אמר רב ספרא אמר רב עמי אמר רבי יוחנן, המפנה חפצים מזווית לזווית ונמלח עליהם והוציאה. יהודי רצה להעביר, היה לו הרמת חפצים בסלון בפינה הימנית, והוא החליט להעביר אותם לפינה השמאלית, עוקר חבילה מעביר, עוקר ומעביר, אין בזה שום איסור בשבת, בתוך הסלון. הקהל חבילה אחת על מנת להעביר אותה לפינה השנייה של החדר, ובסוף הוא החליט לא, הוא רוצה להוציא אותה החוצה, הוא הוציא אותה לשוסר רבי. אומרת שם הגמרא, פוטו. למה פוטו? הרי הוא הוציא, הוא עקר חפץ מרשות היחיד והניח אותו מרשות הרבים. לא, שלא הייתה קירה מישור ראשון או לכך. כשהוא עקר, הוא עקר לצורך פעולת טלטול בתוך הרשות. אז אפילו אם בסוף הוא הוציא את זה לרשות אחרת, לא על זה חייבים. או, יש פה יסוד גדול בהלכות יסוד צורת. אם ככה, אולי נמשיך הלאה. יהודי שעקר כגרוגרת על מנת להשתמש איתה להכילה, והוציא אותה לו שסרבי, ולפני שהוא הניח הוא התחרט ונמלך עולה או לזורו, אולי נגיד זה לא אותו מגמה שלו, של פעולה שהוא התחיל איתה. קומה שמלו רב נחמד, שכיוון שסוף כל סוף הוא תכנן להוציא את זה משוס לשוס, לא מעניין אותי מה הצורך שהוא חשב וחי. טוב, זה החידוש של רב נחמן. בואי רובה, מה ידין הוציא חצי גרוגרת לזריו? וטופחו. זה תפח. והגיע לגודל של גרוגרת שלמה. ונמלך עולה או להכיל למהו. מה הפירוש? אנחנו צריכים להקדים. שיעור של זרעים לזריה, אמרנו שזה פוחי סביקה גרוגרס. או לדעת רב יהודה במשנה, זה חמיש או זרוינים. הוא לקח שיעור כזה, של פחות מכגרוגרת, אבל הוציא את זה במגמה לזרוע את זה. אם כן, בשביל מגמת זריעה, זה שיעור חושב, הוא אמור להתחייב, זה מלוכו. עקר את החפץ, הוציא אותו לו שסורבים ועוד לא הניח. לפני שהוא הניח, החצי גרוגרת הזאת תפחה, ונהייתה בגודל של גרוגרת שלמה. מסתכל על רואו, זה כבר כגרוגרס, אני רוצה להשתמש עם זה להכילה. ואז הניח. מסתפק רואו ומה הדין? מה הפירוש? מה זודי הסופק? אם תמצא לו, אם אולי תגיד, יש הבדל בין המקרה הזה למקרה של רב נחמן. אוסום הוא דמיחייב. מקודם, שהוא הוציא גרוגרת, אז אפילו שהוא הוציא את זה בהתחלה לזריה, ואחר כך החליט להכילה, או להיפך, חייב. למה? דזי לא אחרי כשיעורי, וזי לא אחרי כשיעורי, בין אם תלך אחר מחשבתו הראשונה, זה שיעורי צוי. בין אם תלך אחר מחשבתו האחרונה, יש כאן שיעור רצוי, לכן זה מלוכו. אבל לוכה כיוון דבידנה דאפקו, בזמן שהוא עשה את האקירה לא אהבה בי שיעור אכילה, מצד המחשוב האחרונה שאיתה הוא סיים, לא היה שיעור, זה היה פוחס מכגרגרס. אז אם כן, אנחנו נלך אחרי המחשבה האחרונה ונאמר לא עם מיכאי הקירה לא היה, היה רק הנוכו. הוא ידיל מקייבר דהילו אישתיק. ולא יחושב עולר. אם הוא לא היה משנה את מחשבתו, היה נשאר במחשוב הראשונה לצורך זריה. אז מיכאי, הרי היה חייב, נמצא שיש פה תחילת מלוכה. יש פה הקירה. מיכאי במחשוב את זריה. אם כן, השתונה ממיכאי. גם עכשיו, שהוא שינה את מחשבתו להכילה, המלוכה לא התבטלה וחייב. זה ספק אחד של רוב. ספק שני, ואם תמצא לומר שבמקרה הזה הוא חייב, למה? כיוון דאילו אישתיק, כשהוא הוציא את זה לזריה ולא חושב עליה, מחייב המחשוב ונזריה, מה שתונה ממחי? אוקיי, אני אבוא וישאל אותך מה יהיה הדין במקרה הזה. הוציא כגרוגרת לאכילה, הוא הוציא שיעור שלם של לצרח אחיל איזה שיעור שלם. וצמקה. לפני שהוא הניח אותה ברשות הרבים, זה הסתמק, ואין פה שיעור. אם הוא היה מניח את זה עכשיו, לא היה חייב. כיוון שאין פה שיעור, זה לא שיעור אכילה. אבל לפני שהוא הניח נמלח או לא לזריה, הוא אמר, זה כזה כמות קטנה, פחות מכגרגרס, נשתמש עם זה לזריה. ועכשיו הניח. מה? ודאי כי אישתיק, המחשוב וכמייס אלוהים יחי, אם הוא היה שותק ונשאר במחשוב וראשוינו, אז על הקירה כזאת הוא לא, על הנחה כזאת הוא לא חייב, כי הוא ניח פחות מכגרוגרת. אוי דיל, לא מעניין אותי מחשוב וראשוינו. בו שרשתו אז לי איננו מחייב, לפי המחשבה של זריה, העכשווית, כל הזמן היה כאן שיעור, גם בקירה וגם באנוכו, אז לכן יהיה חייב. ואם תמצא לו עם ארבו שרשתו אז לילנו מחייב, אני אבוא וישאל ספק שלישי, הוציא כי גרוגרת לאכילה וצומקו, וכל הזמן מחשבתו לאכילה, עוד לא הניח, צמקה, לא יודע, קיבלה מכת חום, צמקה וחזרה ותפחה. מה הוא? ועכשיו הוא הניח אותה עדיין במחשבת אכילה. האם נגיד, היה פה הקירה של גרוגרת, הוא הוציא גרוגרת והניח גרוגרת, אז חייב? או שנגיד, לא, יש דיחוי לעניין שבס. ברגע שבאמצע המלוכה נחסר מהשיעור, אז כאילו נגמר הקירה הראשונה, נדחתה תחילת המלאכה, אז אחר כך כשזה תפח, חזר ותפח, יש לך הנחה בלי הקירה. אוי, אין דיחוי לעניין שבס. תיקו. בואי מיני רוב ומרב נחמן. אדם זרק כזית תרומה לבית תמי מאו. לקח כזית של תרומו, זרק אותו מרשוס הרבים לתוך רשוס היוחיד, לתוך בייס תומן. מה הדין? מברר את הגמרא, מה פירוש? למה אתה שואל? למי? היא לעניין שבוס. מה פתאום שיהיה חייב? כי גרוגרת בעינה, כזית זה פחות מכגרוגרת. היא לעניין תומה? כבית צריך למבין, אתה שואל, שהוא זרק תרומה תהורה לבית תמה, כזית, אומר רשי, כזית של אוכל, גם אם הוא נטמע, הוא לא יכול לתמה אחרים, רק כשיש בשיעור כבית זה, שיטת התוספות בפסוחים, שהוא בכלל לא נטמע, אבל לכל הפחות לתמה אחרים, הוא לא יכול לתמות, אז מה אתה שואל? עונה הגמרא, לא, היא לא מספק של רובי היה לעניין שבס. וכגון דהי כפחות מקבי צורך לי. היה שם בבית התמה פחות מקבי צה אוכל. פחות מקבי צה זה לא שיעור חשוב. באו וזרק עוד כזית וצירף אותו לפוחס מקבי צה שהיה באוכל. ואז היי, החתיכה שעכשיו הוא זרק, הכזייס הזה, משלימו אלה ביצו. מי? מי זה מצטרף לעניין תומה? מחייב נמי לעניין שבס. אומרת הגמרא, חידוש נפלא, אולי נגיד ככה. מה הסברה שאדם זורק פחות מקשיר, זה לא יצוי? כי זה לא חשוב. אם זה לא חשוב, הוא לא הוציא דבר חשוב. אבל כאן בסיפור שלנו, ברגע שהוא ביצע את ההנחה, שזה נח בתוך הבית, זה נהיה חשוב, כי הוא משלים שיעור לקבצה לתומה סויכלי. הוא זרק פה, הוא הניח פה דבר חשוב? אז אולי גם לעניון הישבס נגיד שהיה פה הקירה וזריקה והנוחה של דבר חשוב? אוי דיל ממה פתאום? כל העניין שבס כי גרוגרת בעינה. כך שאל רוב את רב נחמן. ענה לו רב נחמן, תניסוו, יש ברייתא. אבל שאול אומר, שתי הלחם ולחם הפונים, שזה לחם שקודשים, קודשי קודשים, אסור לאכול אותם רק באזורו. מי שמוציא אותם נוסוסורבים, שיורן כי גרוגרת. ומאי? למה כי גרוגרת? תגיד, לימה, מי זה לעניין יויצא? בקזייס, ברגע שהוא מוציא קזייס, לאיפה הוא מוציא? הוא מוציא מהזורו. זה כבר נחשב יויצא. לעניין שבס נמה בקזייס. כיוון ששיעור כזית חשוב לו יצוא לעניין יציאה מחוץ לעזור או שאסור להוציא, אז הוא עדין לעניין שבס. אז למה בכל אופן אבא שאול אומר כי גרוגרת, משמע שלא מערבבים עניינים, ולעניין שבס נשארים באותם שיעורים אפילו שזה נהיה חשוב לאיסורים אחרים. אבל אמרה לא, זה לא דומה. למה? זה לא קורה באותו זמן מהפירוש, אוכי אשתו או יצואה מהזורו. מתי קורה? הרי הזורו הייתה רישוס היוחד, מוקף חומה. מתי הוא מוציא את זה לשסורבי? שהוא יוציא את זה מחוץ לעזרה, ואחר כך בוא נגיד לכיוון הר הבית, כן, יוצא מהעזרה לצפון או לדרום, זה עדיין מוקף בחיל, יוציא את זה מהחיל החוצה, ואז ייפגש באזור שסורבים עם דלתי העיר פתוחות, אז יהיה איסור שבס. אבל מתי זה ייפסל ביועצה? ברגע שזה יצא מהאזורו, אפילו שזה עוד לא הגיע לו שסורבים. אז אם כן, אוכי אשתו אוסו מדאפ כי חוץ לכל מסע אזורו יפסילי ביועצה, אפילו שעוד לא יצא לרשו סורבים, ובאיסור שבס לא ימיכה עבד עם אפיק לרשו סורבים. אז אם כן, זה לא חל בבת אחת, לכן האיסור יויצא לא מחשיב את זה לעניין שבס. אבל לא אוכל שהוא זרק את האוכל שבס ותומה בעד האדון הקואסיין, באותה היא להנחה שזה מצטרף לקבי צויכלין, גם יש סיום פעולת הרצועה במלכס שבס, אז אולי זה כן ישפיע אחד על השני. אז אין, לא מבואר בגמרא תירוץ. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אותו אדם שהחשיב פוחס מקשיו, אם אחר כך חוזר והכניסו, לקח למשל גרעין אחד, החשיב אותו לזריעה, בסוף החזיר אותו בחזרה לכל הערמה, אין לך ולא כשיעור. שאתה אומר, פשיטה, מה החידוש? אומר, הבעיה, יש פה חידוש. אורך במה עסקינה, כגון שהוא לקח את הגרעין הזה וזרקו למחסן, להוצאה, אבל מקוימו ניקה, הוא עדיין עומד במקום בפני עצמו, הוא לא יתערבב עם שאר הגרעינים. מהו לתי מקימו דמקוימו ניקה? עדיין במילתי כמייתי קיימה, עדיין הוא עומד בחשיבותו הראשונה. ממש מלון מדי זרקי להוצאה, החזיר אותו למחסן, ביטול לבטלי. אומרת המשנה, מוציא אוכלי ונתנה לה להיסקופה. איסקופה זה מין מדרגה כזאת שנמצאת בין רשוס היוחיד לרשוס הרבי. אז הוא הוציא מרשות היחיד, שמה להיסקופה. בין שחזר והוציאן הוא בעצמו, בין שהוציאן אחר, פתו. מפני שלא עשה מלאכתו בבת אחת. מלאכת היצור צריכה להיות אקירה ואנוכו. כיוון שהוא עשה את זה עם הפסקה, פוטו. גמרא עוד מעט תברר מה הדין של האיסקופה הזאת. דין שני במשנה, קופה שהיא מלאה פירות והוא מוציא אותה מרשוס היוחיד לרשוס הרבי, הוא נתנה על האיסקופה החיצונה שהיא מדרגה כזאת שהיא פחות מגימל תפוחים, יש לה דין גמור של רשוס הרבי, אף על פי שרוב פירות מבחוץ פתו, עד שיוציא את כל הקופה. זאת אומרת, החידוש כאן במשנה שמתייחסים לכל הקופה כיחידה אחת, ועד שלא יצא כל הקופה הוא עוד לא חייב על היצוא. שואלת עכשיו הגמרא על הדין הראשון בריא, שהאיסקופה מה? איזה דין יש לה? אילה אם היא סקופה שיש לה דין של רשוסו רבים, למשל אם היא פחות מג' תפוחים, או אם היא 9 תפוחים, פוטו? למה פוטו? ברגע שהוציא מהבית אלא היא סקופה, הקמפיק משוסה יוחד רשוסו רבים, אלא מה תגיד שמדובר שזה סקופה רשוסה יוחד? למשל שהיא גבוהה 10 טפחים ורחבה 4 טפחים. אם ככה, איך כתוב במשנה אחר כך? בין שחזר והוציאן בלשון ציין אחר פטור, למה? אם הוא אחר כך מוציא משם מרשותו רבים, הקמה פיק מרשות היחיד מרשות הרבים. אלא עונה הגמרא, מדובר בסקופה שהיא קרמלית. קרמלית זה מג' טפחים עד 8 טפחים. אפילו אם היא רחבה דלת, אז זה דין של קרמלית. לא קומש מלון, שאם הוא מוציא ברשות היחיד לקרמלית ואחר כך מהקרמלית לרשות הרבים תיימד נח בקרמלית, אז הוא פטור. אבל אם הוא לא נח בקרמלית, אפילו שזה עבר דרך קרמלית, מחייב. כתוב פה, מי שמוציא ברשות היחיד לרשות הרבים דרך קרמלית חייב. נתניתין דלו כבן עזאי נתניה, המוציא מחנות לפלטיה, חנות זה רשוסה יוחד, פלטיה זה כיכר השוק לרשוס הרבי, דרך סטיו, סטיו זה צידי רשוס הרבי שזה נקרא קרמליס, קומות כאלה בזדדים של השוק חייב, ובן עזאי פותר. אז כאן המשנה שלנו סותמת כמו רבונון לבן עזאי. קופה שהיא מלאה פירות המאחז, כי היא לא שענו אלו בקופה מלאה קישויים וגלויים, שזה ירק ארוך. שאז מה? מה כוונת המשנה? שהוא הוציא את רוב הפירות, מה פירוש רוב הפירות? רוב כל פרי ופרי. אבל אין פרי שלם שנמצא בחוץ, אז הוא פטור. אבל אם הקופה מלאה חרדל, זרונים קטנטנים כאלה של חרדל, חייב, כיוון שהוא הוציא פירות שלמים החוצה. על מקסבה רואים שחזקי הסובר, אגד כלי, זה שהכל מונח בכלי אחד, זה לא הופך את זה ליחידה אחת, לא ישמי אגד. רבי יוחנן חולק עליו, רבי יוחנן אמר אפילו מלאה חרדל פטור, על מקסבה אגד כלי ישמי אגד. עוד הרב זהירה, מתניתי לא כדחזקי הדייקה הוא דלא כרבי יוחנן דייקה, והוא מפרט כחזקיה לא דייקה, חזקיה סובר שיחיד, שהרבה פרטים בתוך כלי אחד לא נהפכים ליחידה אחת תקטני עד שיוציא את כל הקופה. מה אתה שומע? מתי הוא חייב? תאמה בכל הקופה. אבל אם הוא מוציא חלק מהקופה אבל את כל הפירות, עדיין פטור. על מקסבה רגד כלי שמי אגד, לא כמו חזקיה. כי רבי יוחנן לא דייקה, למה? דקטני, אף על פי שרוב פירות בחוץ, בכל אופן פטור. מה אתה שומע? דווקא בגלל שרוב פירות, אבל מה יהיה הדין אם כל הפירות יהיו בחוץ? אף על גב דאגיד הקופה, שעדיין הם כולם בקופה אחת, והקופה עדיין אגידה מגבוי, עדיין היא קשורה בפנים, חייב. על מקסבה רגד כלי לא ישמי אגד. אז התנא בעצמו יש לו קצת שתי משמעויות, מצד אחד משמע שהוא סובר שאגד כלי לא שמי אגד, ואחר כך משמע שהוא סובר שמי אגד. אומרת הגמרא אלא קשיא, חזקיה מתרץ לשיטתו לטעמי, ורבי יוחנן מתרץ לטעמי. חזקיה מתרץ לטעמי, חזקיה שסובר שאגד כלי לא שמי אגד, יסביר כך. עד שיוציא את כל הקופה, במה דברים אמורים? בקופה מלאה בקישויים ודלויים, שכל עוד שהוא לא גמר להוציא את הקופה לא יצאו כל הפירות. אבל מלאה חרדל נעשה כי מי שהוציא את כל הקופה וחייב. רבי יוחנן מתרץ לשיטתו לטעמי, אף על פי שרוב פירות מבחוץ, ולא רוב פירות בלבד, אלא אפילו כל פירות, עדיין הוא פטור עד שיוציא את כל הקופה. כאילו אתה נבא להגיד חידוש, ואחרי זה חידוש עוד יותר גדול. טוב, מיטבי. המוציא קופת הרוכלים. מה זה קופת רוכלים? רוכל זה שהוא מוצא כל מיני דברים קטנים. אז יש לו קופה, שבפנים יש כל מיני צרורות קטנטנים. הוא נתנה עליי סקופה החיצונה שירשו את הרבים. אף על פי שרוב מינין בחוץ פטור עד שיוציא את כל הקופה. אומרת המק עשה כדעתך שהמינים שלו נמצאים בצרורות קטנים, קשה לחזקיה שרואים בפורש שאפילו שהמינים עצמם יצאו אגד כלי שמי אגד. אמר לך חזקיה אחר במאי הסקינן באורנסי, לא בצרורות אלא באגודות ארוכות, יש לו חבילות ארוכות של שורשים, של כל מיני דברים. אז מה הכוונה? שהוא מוציא את רוב הקופה, שרוב מינים. הכוונה באמת, שכל מין ומין עדיין מיעוטו נשאר בתוך הרשות היחיד. אז עוד לא נגמרה ההוצאה. טוב. מוטיב רב ביבי בר אביי. כדי להבין את קושייה מהברייתא הבאה, אנחנו צריכים להקדים יסוד אחד שעל זה הברייתא מתבססת. יש לנו כלל, אדם שעושה במעשה אחד, בפעולה אחת, שתי איסורים. איסור אחד חמור, שנקרא איסור רבה, איסור גדול שחייב עליו עונש סקילה, למשל חילול שבת. ואיסור שני, איסור גניבה. שזה לא חיוב מיטה, זה רק חיוב תשלומי. הדין הוא שהוא נשאר באיסור החמור. זה נקרא קמלי, הוא עומד בדרה במילי, באיסור הגדול יותר. אז מישהו שיחלל שבת ובאותו מעשה יגנוב, הוא לא יתחייב על הגניבה, הוא יתחייב על החילול שבת. אבל אם הוא עשה גניבה וחילול שבת, אבל בשתי עשיות, בשתי פעולות נפרדות, אין קשר ביניהן. על החיוב שבת הוא חייב מיטה וזקילה, ועל הגניבה הוא חייב את הממון. אז כתוב כך, הגונב כיס בשבת, נכנס לבית ומרים כיס, אחר כך הוא יצא איתו החוצה, חייב? למה? כי זה שתי פעולות נפרדות. מתי הוא התחייב בגניבה? ברגע שהוא הגביע את הכיס ועשה הגבעה, שהרי נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. אבל מה הדין אם הוא לא הגביע את הארנק, את הכיס הזה, אלא נכנס לבית וגרר את הכיס? יש לנו דין שמשיכה לא קונה ברשות של המוכר. אם אדם נכנס לבית של חברו ומושך כיס, עוד לא קנה אותו, אין שום קניין. מתי יחול הקניין? רק כשהענק יצא החוצה. אז זה יחול מצד שהוא מושך אותו מרשות המגנב לצידי רשות הרבים, ששם המשיכה קונה. או שמדובר שהוא שם את היד ומושך את הכיס מהבית אל תוך ידו, ואז הוא קונה את זה בקניין יד או בצור, שזה נקרא הגבהה. אז כך כתוב, היה מגרר ויוצא פטור. למה? שהאיסור גניבה ואיסור שבת באים ככה. מתי הוא קנה את הגניבה? כשהוא הוציא את זה מרשות היחיד, מרשות הרבים. זה איסור שבת וגניבה באים ככה. וייסר כדעתך אגד כלי שמי אגד. אם תרצה להגיד כמו רבי יוחנן, שכל עוד שזה אגוד בכלי, כל המעות בכלי זה יחידה אחת, אז עד שלא יצא הכל הוא עוד לא עבר איסור שבת, קדים לאיסור גניבה, לאיסור שבת. ברגע שהוא הוציא חצי מהארנק החוצה והחצי השני עוד בפנים, איסור שבת עוד אין, כיוון שכל המאות נחשבים כיחידה אחת לאיסורי שבת. אבל מצד גניבה את המאות שנמצאים כבר מחוץ לבית, הוא כבר הגביע, הם כבר נמצאים בידו, הוא קונה אותם בקניין יד, הוא כבר משך אותם מרשות היחיד אל רשות הרבים. אם כן, יוצא שלגבי המאות האלה קדמה איסור גניבה לאיסור שבת, אז שיתחייב על המאות האלה. אומרת המאות, אתה צודק, היא דאב כדרך פיו, אם הוא הוציא את הארנק בצורה כזאת שהפה, הפתח של הארנק קדימה הוא ראשון, אתה צודק, ברגע שיצא חצי הארנק הוא כבר יכול להוציא את המאות, אז הוא קנה אותם בקניין גניבה ובקניין שבת עוד לא. אבל אחר במעזקין הדאב כדרך שולה, שהוא גרר את הענק אחורנית דרך תחתית הכיס, אם כן אפילו שיצאו חצי מאות הוא הרי עוד לא יכול להוציא אותה עד שהוא יגמור להוציא את הענק, אז עוד לא קנה אותם בקניין גניבה. זאת אומרת, למה הוא לא יכול להוציא? והוא היא כמקום חלמה. מקום חלמה, אז הכוונה מקום התפירה. את הכיס היו לוקחים משתי בדים ותופרים אותו. אם כן, אפילו שהוא הוציא אותו דרך שולב, זאת אומרת דרך תחתית הכיס, הרי יש שם תפר, ואם הוא ידחוק בכוח הוא יוכל להוציא את המטבעות דרך התפר גם בלי חילול שבת. אז אם כן, והיא כמקום חלמה די באי מפקלי ושקי, אז אם כן, את אותם מטבעות הוא כבר קנה בקניין הגבעה, קנה אותם בידו, כמה שהוא עדיין, הוא יכול להוציא אותם מהארנק. עונה הגמרא, אתה צודק בנסחה. אומר רש"י, מדובר כאן, לא מדובר בכיס עם מטבעות, מדובר בכיס עם מוטות של כסף, מוטות של זהב. כל עוד שהוא לא גמר להוציא את הארנק, הם לא גמרו לצאת. הם נשארו בפנים, אז גם איסור גניבה. שואלת הגמרא, רגע, מכיוון דהי כשנצין, שנצין זה רצועות כאלה שתלויות בפה של הארנק, אז מה אמרת? שהוא מוציא את הארנק דרך שולה והפה כלפי פנים. אומרת הגמרא, ברגע שיצא כל הארנק והחוטין עדיין נשרחים פנימה בתוך רשות היחיד, מצד המאות הוא כבר קיבל את כל המאות ביד, איסור גניבה הוא עשה, מצד איסור שבת עוד לא גמר להוציא את כל הכיס. אז כיוון די כשנצין, מה פיק ליד פומה, אם מוציא את כל הכיס עד הפה, עד פי הכיס, ושערי ושקיל, יכול להוציא את המאות, אז מצד גניבה הוא כבר קנה את הכסף. אבל שנצין נגיד מגבוי, החוטים עדיין קשורים לתוך הבית, אז מצד איסור שבת עוד אין. עונה הגמרא, תגיד שמדובר בענק כזה דרי כשנצין שאין לו חוטים, היא בית מדעית לי, אבל מקרה חילויו הם נמצאים מעל הכיס עצמו, שברגע שהוא גומר להוציא את פי הכיס הוא כבר הוציא את כל הכיס. טוב, כמו המחלוקת הזאת של רב, של חזקי ורבי יוחנן, כך אנחנו נראה כאן, וכן אמר רוב לא שנו אלא בקופה מלאה כישויים ודלויים, אבל מלאה חרדל חייו, כמו חזקיה, על מקסבה רגד כלי לא שמייגד. אביי אמר, אפילו מלאה חרדל פטור, על מקסבה רגד כלי שמייגד. באותה אמרה, אתה רואה כאן, שרוב כחזקיה וחזקיה כאב, ואביי כרבי יוחנן? לא. תדע לך, מה יודעת? קום אביי בשיטו סידי רובה, קום רובה בשיטו סידי אביי. הם חזרו בהם. אולי התווכחו ביחד, וכל אחד קיבל את הסברה של השני והתהפכו. רובה חזר בו וסובר כמו רבי יוחנן, שאגד כלי שמי אגד, ואביי חזר בו וסובר כמו חזקיה, שאגד כלי לא שמי אגד. שואלת הגמרא, ורומי דאביי דאביי ורומי דרובה דרובה דאיתמה, והמחלוקת הזאת דלקמן נאמרה אחרי שהם חזרו בהם. ככה, המוציא פירות לרשות הרבים, הוא עומד בתוך הבית ומוציא פירות דרך החלון. אומרת הגמרא כך, אביי אמר ביד חייב. אם הוא מוציא את זה ביד ושם את זה נמוך בתוך ג' טפחים לרשות הרבים, חייב, אפילו שכל הבן אדם בפנים. אז אולי תגיד, עד שלא יצא כל הבן אדם זה לא נקרא שהפירות יצאו? לא, כיוון שהפרי יצא, חייב. אבל אם הוא עשה את אותו דבר בכלי, יוציא חצי כלי, כל עוד שלא יצא כל הכלי, אפילו שהפרי יצא לגמרי, פטור. אתה רואה פה שהבאי סובר, אגד כלי, שמי אגד. ורובה אומר להפך, ביד פטור. למה? כי כל עוד שכל הבן אדם לא יצא, אז עוד לא נחשב שזה יצא. אגד יד, שמי אגד. לומד זה בכלי, אם הוא מוציא חצי כלי והפרי בתוך הכלי יצא לגמרי, חייב. אתה רואה שרוב סובר, אגד כלי, לא שמי אגד. היפוך, תהפוך פה את הבאי לרוב ותגיד שהבאי אומר ביד פטור בכלי חייב, ורוב אומר ביד חייב בכלי פטור. אומרת הגמרא, ביד חייב? מה אתה אומר? שמי שמוציא את היד החוצה עם פרי, זה כבר נקרא שהוא הוציא החוצה? איך יכול להיות? והתנה על המשנה הראשונה של מסכת שבת, פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטע לעני מתוכה. זאת אומרת שהבעל הבית רק עשה עקירה והעני עשה הנחה ברשות הרבים, או להפך, שנתן לתוכה העני, העני הקם לרשות הרבים ובעל הבית הכניס, שניהם פטורים. למה שניהם פטורים? ברגע שבעל הבית מוציא את ידו החוצה, זה כבר נקרא שהוא הניח. רואים מפה מפורש, לא כמו זה שאמר ביד חייב. עונה הגמרא, לא, שם הסיבה לא בגלל שזה נחשב שהוא לא הניח, שהוא לא הוציא. הפוך, שם זה לא בגלל שהוא לא הוציא, לא בגלל שאגד יד שמי אגד. אתה מגיד לך מה הסיבה שזה לא נקרא שהוא עשה מלאכה? כי זה למעלה מגימל. אחרי למטה מגימל, מה הפירוש? בעל הבית שמוציא את ידו החוצה בגובה למעלה מגימל טפחים, נכון שהוא הוציא, ואגד יד לא שמי אגד, זה כבר בחוץ, אבל זה עוד לא נח על הרצפה. לכן כשאני מניח, אז זה מלאכה שנעשית על ידי שניים ושניהם פטורים. אבל פה שהם דיברו הבאי ורוב, הם דיברו שהוא מוציא ביד למעלה אתה מגיעים אל טפחי, שזה כבר נקרא מונח על הרצפה. אז מילא כל הוויכוח הוא אם אגד יד שמי אגד או לא, זה נחלקו הבאי ורוב. עד כאן דף צדיק א'.